ערכין דף חפחת, מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. אחת מהמצוות שאנשים מאוד קל להם לקיים, זה מה שנאמר שאדם נותן צדקה, לא ייתן יותר מחמישית מההכנסות שלו, המבזבז לצדקה, לא יבזבז יותר מחומש. זה אחד מהדברים הנפלאים שהתורה מלמדת אותנו, לחיות בדרך אמצע, בדרך מאוזנת, לא לבזבז מדי הרבה, בטח לא להתקמצן יותר מדי. לבזבז על לבזבז יותר מחומש. זה גם נאמר לגבי אחד שיום אחד קבל התעוררות גדולה, רוצה לתרום את כל הנכסים שלו, לעשות אותם חרם. מה זה חרם? יש מה שאנחנו מכירים, שמנדים בן אדם, או מנדים משהו, אבל לא זה המשמעות של האדם שמקדיש, סוג של הקדש שנקרא חרם. הכוונה היא שהוא פשוט רוצה לתת את כל הנכסים שלו לכהנים. יש חרם של כהנים. הוא רוצה לתת את כל הנכסים שלו לבדק הבית. זה חרם לגבוה. אחד כזה אומר את המשנה שחייב להקדיש רק חלק מנכסיו, לא את כל נכסיו. אומרת המשנה, מחרים אדם מצונו, חלק מהבהמה דקה שלו, כבשים עיזים, ומבקרו רק חלק, ומעבדה ומשפחותיו הכנעניים, לא את כולם, ומשדה אחוזתו, חלק מהשדה, ואם מחרים את כולם, הוא לא ישאיר לעצמו כלום, שום דבר. אינם מוחרמים, דברי רבי אליעזר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מה אני למד? מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו? אם בשביל בית המקדש אומרת התורה, אל תעשה חרם את כל הנכסים שלך. תתן חלק, תתן קצת. על אחת כמה וכמה לאדיוט שיהיה אדם חס על נכסיו ולא יבזבז את כל הכסף שלו בשביל צדקה אפילו. למדנו במשנה שאדם נותן, מקדיש את הנכסים שלו שיהיו חרם לבדק הבית, לכהנים, רק חלק הוא יכול להקדיש, שלא יקדיש את הכל. מנען המילי, מאיפה באמת המקור לזה? נתנו רבנן גמרם והברייטה על הפסוק שנאמר לעניין הקדש, שאדם מקדיש בתורת חרם. אומר הפסוק, מכל אשר לו, רק מתוך מה שיש לו שיקדיש לחרם, ולא כל אשר לו. מאדם, עבדים ושפחות, ולא כל האדם, לא כל העבדים והשפחות שיקדיש. מבהמה, ולא כל הבהמה. משדה אחוזה, ולא כל שדה אחוזה. אדם לא יכול להקדיש את כל השדה אחוזה שלו. יכול... תחילה לא יחרים את כל נכסיו, ואם יחרים בדיעבד יהיו מוחרמים. תלמוד לומר, אך, בהתחלה כתוב את המילה הזאת, זה מיוט, דברי רבי אליעזר. אמר רבי אלעזר בן עזריה, מה אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו? להדיוט על אחת כמה וכמה שיהיה אדם חס על נכסיו ולא יבזבז. אומרת הגמרא עוד צריכה, צריכים את כל הדברים שכתובים בפסוק, שיהיו כתובים. גם מה שכתוב, כן, הפסוק אומר, אך כל חרם אשר יחרים איש להשם מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימחר ולא יגאל, כל חרם, קודש קודשים מול השם. כל אחד מהפרטים שלמדנו כאן צריכים אותם, והם לא מיותרים. למה? די כתב רחמנה, מכל אשר לו, אדם שמחרים מכל אשר לו, רק מכל אשר לו ולא כל אשר לו שיחרים, רק מעט. אבא אמינה, כל דעית לי, נכון? כל אשר לא, מה, בן אדם יחרים באמת את כל הנכסים שלו? זה לא, לא להחרים. אבל מין אחד, לחמי כולי, אבל נאמר, כל הבקר, כל הבהמה הגסה שלו, יחרים. אולי זה כן אפשר. כתב רחמנה מאדם. אפשר יש לו עבדים ושפחות, רק קצת מהם שיחרים, ולא כל אדם. שלא יחרים את כל העבדים והשפחות שלו. והיא כתב רחמנה מאדם, הייתי חושב, עבדים שבאמת לא יקדיש את הכל. למה? זה לא סגי לי בלא עבודה. הוא לא יסתדר אם לא יהיו לו עבדים ושפחות שישרתו אותו, בפרט אם הוא יתרגל לזה. אבל שדה? סגי לי בדיסטורן, בהריסות. מספיק לו לקחת מהשכן או מאיזה חבר שדה, שהוא אין לו ידיים לשדה, אין לו כוח בשביל לחרוש, בשביל לזרוע וכל זה. הוא יהיה הריס. מה זה הריס? הריס זה אדם פועל שעובד, ומה השכר שהוא מקבל? כשצומחים הפירות, התבואה, אז הוא מקבל חצי, מקבל שליש, מקבל רבע, תלוי לפי ההסכם בינו לבין בעל השדה. אבל הוא צריך שיהיה בשבילו שדה, הוא לא חיה דווקא שדה פרטי, הוא יכול גם כן לעבוד בשדה של מישהו אחר ולהסתדר איתו באיזשהו הסכם, שהוא יקבל ממנו גם כן קצת יבול. אז אולי הייתי אומר שזה כן אפשר להקדיש את כל השדות שלו. לכן אומרת הגמרא, אומרת התורה, ומשדה אחוזתו, רק חלק מהשדה אפשר, אבל לא, אל תקדיש את כל השדות שלך. כאן יש גרסה, ויש מעינן שדה, הייתי אומר, משום דחיותה, כי זה הפרנסה שלו, שלא יקדיש את כל השדות. אבל אדם, עבדים ושפחות, סגילי בשמה באלמה, יזכור לעצמו בתשלום, במשכורת, איזשהו שמש, והוא ישרת אותו. לא צריך שיהיה לו עבד בשביל משהו רגיל שמשרתים אותו. לכן צריך טוב שגם אדם, אל תקדיש כל העבדים והשפחות, אלא רק מעט מהם. וישמי ננן איתרתי, אם היה כתוב שלא להקדיש את כל העבדים ולא לא להקדיש כל את כל הקרקעות, משום דהך החיותה ואח החיותה, צריך את זה כדי חייו את שניהם, ובפרט שעבד, לא תמיד אתה תמצא לקנות בדיוק את העבד שאתה רוצה, קרקע, לא תמיד אתה תמצא שדה בדיוק כמו שאתה רוצה, לכן אל תקדיש את הכל. אבל מטלטלין, לחרימין הוא כול הוא, אבל כל המטלטלים שלך אולי כן תוכל להחרים, מקסימום תקנה אחרים אם אתה תראה שזה חסר לך. לכן התורה כותבת מכל אשר לא צריכי. עכשיו, הדבר היחיד שאנחנו לא מבינים למה הוא חסר זה בהימה. בהימה, למה לי? למה התורה צריכה לכתוב מאדם ומבהימה? עוד כתוב ובהימה, אבל בעצם מאדם ובהימה. בהימה זה גם כן רק חלק מהבהימות הוא יכול להקדיש. ושמה התורה צריכה לכתוב את זה? לקדטניה. יכול יחרים אדם בנו וביתו, שיקדיש את הבן שלו ואת הבת שלו, הייתי חושב שאפשר. עבדו ושפחתו העבריים, יש לו עבד עברי, שפחה, עמה עברייה, אולי הוא יכול להקדיש אותו. או ולהחרים שדה מקנתו. להקדיש, אפשר, אבל להחרים שדה מקנה, הייתי חושב שגם אפשר. תלמוד לומר, בהמה, התורה רוצה לתת לנו דוגמה, מה אפשר להקדיש. מה בהמה, יש לו רשות למוכרה לבן אדם אחר? אז לכן הוא יכול גם להקדיש את זה. אף כל שיש לו רשות למוכרה, הוא יכול להקדיש. והלא, אז אם כן, אבל לעומת זאת, הרשימה שהבאנו, אי אפשר למכור, אז אי אפשר גם להקדיש. שואלת הגמרא, מתוך כל הרשימה שהבאנו, יש דבר אחד שאפשר כן למכור. והלא, ביתו קטנה, הבת של האדם, כשהיא עדיין קטנה, יש מקרים נדירים שהתורה מתירה לו למכור את הבת הקטנה שלו, לאמה, עד שהיא תהיה נערה. יש לו רשות למוכרה, יכול יחרימנה להקדש. אלא אומרת הגמרא, תלמוד לומר, בהמה, לומדים מזה ככה, מה בהמה יש לו רשות למוכרה לעולם? בהמה אתה יכול למכור למישהו, שכחת מהבהמה הזאת, היא שייכת רק לקונה. אף כל שיש לו רשות למוכרה לעולם, אבל את ביתו הוא לא יכול למכור לעולם רק עד שהיא נהיית נערה. מהרגע שהיא נערה, היא חוזרת אליו בחזרה, אז לכן הוא לא יכול להקדיש אותה, כי זה לא דומה לבהמה. זה לא דומה לבהמה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, אם לגבוה אין אדם רשאי להחרים כל נכסיו, אלא אחת כמה וכמה שיהיה אדם חס, שיהיה אדם חייב להיות חס על נכסיו, שלא יבזבז את הנכסים שלו. היינו תנא קמא, זה בדיוק מה שאמר רבי אליעזר, שהוא התנא הראשון במשנה שלנו. איכא בעיניו דרבי אילא. דאמר רבי אילא, כשהסנהדרין לקראת סוף בית שני, אז גלו הסנהדרין 10 גלויות מלשכת הגזית שהיה בבית המקדש, הם גלו לכאן, גלו לשם. אחד מהגלויות שלהם היה במקום שנקרא אושה. וכשהסנהדרין היו באושה, התקינו תקנה כזאת. המבזבז, אדם שמבזבז נותן צדקה לעניים, אל יבזבז יותר מחומש. בזה המחלוקת בין רבי אליעזר לבין רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, תן רק חומש. תלמד מההקדש גם לאדיוט. אל תבזבז יותר מדי. המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אבל לפי רבי אליעזר, כמו חרם ככה גם צדקה. כמו שחרם, התורה אומרת, נכון, תחסוך. אל תקדיש את הכל. אבל אתה יכול להקדיש את הרוב, אתה יכול להקדיש כמעט את הכל, תשאיר אצלך מועט, ככה גם בצדקה. אתה מאוד רוצה, תן צדקה, כמעט כל נכסיך, תשאיר לעצמך קצת. אבל לעצמך אתה צריך להשאיר קצת. למדנו, ממשיכה הברייתא ומספרת, מעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש, לתת לצדקה, ולא הניחו לו חבריו. מי הם? אומנו, רבי ישיבב, לא נתן לו לבזבז יותר מחומש. ואמרי לה שרבי ישבב הוא זה שרצה לבזבז את נכסיו ולא הרשו לה לבזבז יותר מחומש. מי לא הניחו? ולא הניחו לו חבריו, אומנו מי היו החברים האלה? רבי עקיבא לא הניח לו לבזבז יותר מחומש לצדקה. כאן המשנה הבאה מונה דברים שאי אפשר להחרים, להקדיש בתורת חרם. המחרים בנו וביתו ועבדו ושפחתו העבריים ושדה מקנתו, שדה שאדם קנה ממישהו שזה היה שדה אחוזה שלו, אינן מוחרמים. למה? שאין אדם מחרים דבר שאינו שלו, זה לא הרכוש הפרטי שלו הרשימה הזאת. עוד אומרת המשנה, הכהנים והלוויים אין מחרימים. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, הכהנים אין מחרימים. אתה יודע למה? שחרמים שלהם, מה זה? הוא לוקח מהכיס הזה ושם בכיס השנייה. הרי מה קורה ברגע שאתה מחרים חרם לכהנים? אז הכהן, אם הכהן עצמו הוא זה שהחרים, הוא אומר, רגע, הדבר הפלוני, הוא החרים אותו לכהנים, הנה אני בעצמי כהן, אני זוכה בו בחזרה, אז מה המשחק הזה? אז כהנים לא יכולים להחרים. אבל לוויים, לוויים מחרימים. למה? שאין החרמים שלהם, זה באמת עובר לכהנים. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שהלוויים לא יכולים לעשות הקדש בתורת חרם בקרקעות. למה? כיוון שעל הרי הלוויים התורה אומרת שנאמר כי אחוזת עולם הוא להם. זה צריך להישאר הערים שהלוויים קיבלו אותם, האחוזה שהם קיבלו, הערים שהם קיבלו חייב להישאר שלהם. ואם הם מחרימים את זה לכהן, זה עובר לכהנים. לכן אסור להם להחרים קרקעות. מסתדר לי דברי רבי יהודה בקרקעות. דברי רבי שמעון שאומר שהלוויים כן יכולים להקדיש בתורת חרם, במטלטלין. למה? שאין החרמין שלהם. ולכן, ברור שהם יכולים להקדיש בתורת חרם. מחרים איזשהו חפץ, זה יעבור לכהנים. אז יש משמעות לזה שהוא יקדיש. אומרת הגמרא, ורבי יהודה, שהוא לפי דעתו לוי לא יכול להקדיש בתורת חרם. ביש למה כהנים אין מחרימים? אני מדבר גם על כהנים וגם על לוויים. אז ביש למה כהנים אין מחרימים? אני מבין שחרמין שלהן, אז זה לא אמיתי. מה אתה אומר? אתה מקדיש בתורת חרם. אתה בעצמך זוכה בזה אחר כך. זה לא נקרא חרם. אלא לוויים, ביש למה מקרקל או מחרמי? זה שהלוויים לא יכולים לתת הקדש בתורת חרם על הקרקעות שלהם. כן, יש פסוק. נכתיב כי אחוזת עולם היא להם. לא לתת את זה לכהנים, זה צריך להישאר אצל הלוויים. אלא, מטלטלי, לכרמי, למה שהלוויים לא יוכלו להחרים מטלטלים? אמר קרא, כתוב לגבי חרם, מכל אשר לא, זה הכוונה מטלטלים, ומשדה אחוזתו, זה הכוונה קרקע. מקיש מטלטלים לקרקעות, שקש בין מטלטלים לבין קרקעות, כמו שקרקעות, אנחנו אומרים, שאי אפשר להחרים, ככה גם מטלטלים, גם כן אי אפשר להחרים. קרקעות התורה הרי אומרת שהיא צריכה להישאר ללוויים, אז גם המטלטלים לא יכולים להחרים. ורבי שמעון, שלפי דעתו לוי יכול לנדור הקדש בתורת חרם, אבל כהן לא יכול. בשלם הכהנים, זה שאנחנו אומרים שהם לא יכולים להקדיש, כדי אמרן, כי בעצם מי מקבל את החרם של כהנים? הכהנים בעצמם, אז בעצם הוא לא יקדיש כלום, כי הוא בעצמו זוכה במה שהוא יקדיש, אין לזה משמעות. אלא לוויים, למה באמת הם יכולים כן לנדור הקדש בתורת חרם? בשלם המטלטלים, לחרים, אני מבין למה. כי רבי שמעון, זה לא מקיש, הוא לא מקיש בין מטלטלים לקרקעות. קרקעות, באמת. אי אפשר להחרים, אבל מטלטלים אפשר כן להחרים. קרקעות התורה אומרת שהם צריכים להישאר, הרי הלוויים צריכים להישאר ללוויים. אבל מטלטלים זה לא כתוב, אין הקש בין מטלטלים לקרקעות לפי רבי שמעון. אז מטלטלים כן אפשר להקדיש, הלוויים כן יכולים להקדיש. אלא מקרקעי המי, למה הלוויים יכולים להקדיש קרקעות? הכתיב, התורה אומרת לגבי הנחלה של הלוויים, אחוזת עולם היא להם, רק ללוויים ולא לכהנים. אלא אומרת הגמרא, מה הם מחרימים? למה מדיקה אמר? רק מטלטלין באמת הם יכולים להחרים. קרקעות לוויים לא יכולים להחרים, גם לא לפי דעתו של רבי שמעון. זאת אומרת שרבי שמעון מודה לרבי יהודה שקרקעות אי אפשר להחרים. שואלת הגמרא במדיקתני סייפה, המשנה מסיימת שרבי אומר, אמר רבי, מכיוון שיש פה מחלוקת בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, האם לוויים יכולים לעשות הקדש בתורת חרם או לא, נראים דברי רבי יהודה שהלוויים לא יכולים להקדיש בתורת חרם במקרקעי, בקרקעות. ודברי רבי שמעון, שהלוויים כן יכולים להקדיש בתורת חרם במטלטלי. אז זאת אומרת שהם חולקים בשתי המקרים, גם בקרקעות וגם במטלטלי, ובזה נראים דברי רבי יהודה, ובזה נראים דברי רבי שמעון. בכלל רבי שמעון, מקרקעי נמיקה אמר, מזה אנחנו למדים שרבי שמעון סובר שגם בקרקעות הלוויים יכולים להקדיש בתורת חרם. אומרת הגמרא, אחי כאמר. אמר רבי, נראים דברי רבי יהודה שהלוויים יכולים להקדיש קרקעות לרבי שמעון. לא שהם נראים לי, אומר רבי. הדברים של רבי יהודה נראים לרבי שמעון בקרקעות. שאף רבי שמעון לא נחלק עליו בזה שהוא אומר שאי אפשר להקדיש, בזה שרבי שמעון אומר שלוי כן יכול להקדיש בתורת חרם, כל מה שהוא סבר שאפשר להקדיש בתורת חרם, זה דווקא אלא במטלטלין, אבל בקרקעות מודלי, שהלוי לא יכול להקדיש בתורת חרם את הקרקעות שלו. כאן הגמרא עוברת לנושא שכשבן אדם מקדיש בתורת חרם לכהנים, תראה יש חרם שאפשר להקדיש לכהנים ואפשר להחרים לבדק הבית. אם אתה מקדיש לטובת הכהנים, לאיזה כהן הוא נותן את ההקדש הזה? אמר רבי חייא בר אבין, החרים מטלטלין, שהוא חפץ, נותנן לכל כהן שירצה, שיבחר לעצמו איזה כהן הוא רוצה לתת לו, כל אחד יכול לקבל. שנאמר, כתוב לגבי חרם, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, כל חרם בישראל, כל הנדרי חרם, ההקדש שאנשים מישראל מקדישים בתורת חרם, חרמי כהנים, לך יהיה, אומר רש"י, וכל זרו בכלל, גם כל הכהנים הם מקבלים את החרם הזה, את ההקדש בתורת חרם. לכן אפשר לתת את המטלטלין לכל אחד שירצה. אבל אם החרים שדותיו, נותנן לכהן שבאותו משמר, צריך לתת את זה לכהן שבאותו משמר, שעבד בבית המקדש באותו שבוע, הרי הכהנים מתחלפים כל שבוע, כל שבוע עובדים קבוצה אחרת של כהנים בבית המקדש, אז באותו שבוע שהוא נדר נדרי חרם, לכהנים שעבדו באותו שבוע בבית המקדש, להם הוא צריך לתת את אותו חרם. שנאמר, כתוב לגבי שדה אחוזה, אדם שיש לו שדה אחוזה בירושה, והוא הקדיש את זה לבית המקדש, אם הוא לא פדה את זה עד היובל, אז הוא הפסיד את השדה הזאת. התורה אומרת, שלמי זה הולך? לכהנים. כמו מה? כשדה החרם לכהן תהיה. השדה הזאת זה כמו חרם, שזה הולך לכהנים. לכהן תהיה אחוזתו. אז אם כן, אנחנו למדים קודם כל, שהתורה כותבת לגבי חרם, את המילה לכהן, כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו. המילה לכהן למדים לגזרה שווה למקום אחר. וגמר לכהן, 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 מגזל לגר. עכשיו לומדים גזרה שווה מהמילה לכהן שכתובה כאן לגבי נדרי חרם, לבין המילה לכהן שכתובה לגבי גזל לגר. מה זה גזל לגר? זה מאוד מעניין. אם אדם הולך וגוזל ממישהו, מממונו של אותו אדם, ואותו אדם לא שותק, הוא תובע אותו מהר בבית הדין, אתה גזלת ממני, אתה צריך לשלם לי את זה בחזרה. אולי אני גזלתי ממך. ככה אתה מדבר על אדם כזה אציל נפש כמותי, שאני גזלתי, חלילה, לא היה דברים, לא היו דברים מעולם. אמר לו, אתה מוכן להישבע לי בבית הדין? נשבע. הרשע הזה גם גזל וגם נשבע לשקר. טוב, מגיע יום כיפור, ואם יום כיפור אחד לא הספיק, מגיע עוד יום כיפור, בן אדם פתאום משהו זז, נשמה יהודית, נקודה פנימית, ניצוץ של הקדושה, מתעורר בתוכו והוא רוצה לחזור בתשובה. איזה יופי. אמש היה שקוץ, סנוי, מתואב, אומר הרמב״ם, ועכשיו כשהוא חוזר בתשובה הוא אהוב, הוא רצוי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא הופך להיות בן אדם צדיק מאוד, אבל צריך לתקן את משהו נשבע לשקר, גזל מהגר. זאת אומרת, אם הוא גזל מבן אדם רגיל, טוב, שייתן לאדם רגיל לשלם כל מה שצריך לשלם. אבל פה, ברגע שמדובר פה על גר, גר צדק שהתגייר, ולא הביא ילדים, אז אין לו יורשים. כל אדם בישראל יש לו יורשים באיזשהו מקום, כי אם יש לו בנים, אז הם היורשים. אם אין, אז יש אחים, אין אחים, יש אבא, אין אבא, יש אחים של אבא, ואם אין אחים של אבא, יש בנים של האחים של האבא, ואם לא, אז יש את הבנים של האחים של הסבא, והבנים של האחים של הסבא רבא, כל אחד מישראל יש לו יורשים. אבל גר צדק שהתגייר, הוא כמו תינוק שנולד. אז אם הוא התחתן והביא ילדים, הנה, יש לו יורשים. אבל אם לא, אין לו יורשים. אז ברגע שאדם גזל ממנו, נשבע לא לשקר, ואם הגר הזה נפטר, אז זהו, אין אפשרות לחפר, אין דבר כזה. אין לך דבר העומד בפני התשובה. גם פה התורה, הקדוש ברוך הוא חתר לנו חתירה לחזור בתשובה. איך? תן את זה לכהנים. תן את זה לכהנים. מה צריך לתת? צריך לתת קרן, דיינו משהו גזל, אני יודע, $1,000, ועוד חומש, חמישית, וקורבן אשם. התורה אומרת, האשם המושב להשם לכהן. זאת אומרת, האשם הכוונה קרן. שאדם השם שהוא גזל, גזל $1,000 שייתן. המושב הוא צריך גם כן להוסיף חומש. ועל זה כתוב, זה נאמר לגבי גזל לגר. עכשיו בואו נסדר את זה בגמרא. בכל אופן, לומדים גזרה שווה בין הקדש בתורת חרם לבין גזל לגר, שגם זה התורה נותנת, אם הגר נפטר בלי יורשים, נותנת את זה לכהנים. ואת המינה, שם, אגב, איזה כהנים מקבלים את, את הגזל הגר הזה? הכהנים של אותו משמר, מאיפה אתה יודע? ואת המינה, טוב, לפני כן, הכהנים של אותו משמר. עכשיו, לומדים גזרה שווה גם לחרם, אדם שהקדיש בתורת חרם, גם פה הוא יצטרך לתת את, את החרם הזה לכהנים שבאותו משמר. ואת המינלן, מאיפה אתה יודע, בגזל הגר שנותנים את, את הכסף לכהנים שעובדים באותו משמר? נתניה, כמו שאמרנו, הפסוק אומר, השם המושב להשם לכהן. השם, אמרנו, זה הקרן. המושב זה חומש. להשם לכהן, כנאו השם. למי אתה נותן את זה? להשם. זאת אומרת, אתה שואל אותי למי לתת את השם המושב? להשם תיתן את זה. השם קנה את זה. קנאו השם. ונתנו לכהן. לאיזה כהן? שבאותו המשמר, שעובד אותו שבוע בבית המקדש. אתה אומר לכהן שבאותו משמר, מי אמר, מי אומר את הדבר הזה? אוי נועל לכל כהן שירצה, תסתכל בספר טלפון, אם תמצא משפחת כהן, תתקשר אליו, תן לו. מי אמר שזה דווקא כהן שעובד באותו שבוע בבית המקדש? אז אמר, מי אמר? תסתכל את ההמשך של אותו פסוק, מילה אחת אחר כך. כשהוא אומר, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, מה אתה חושב? נתת את הקרן, חזק וברוך, כל הכבוד. הוספת עוד חומש? יפה, זהו, נראה לך שאתה כבר פטור? מה פתאום? זה הכל מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. תביא עוד קורבן אשם בנוסף, להישבע לשקר, לגזול, זה כזה דבר פשוט. מלבד אל האשם אשר יחפר בו עליו. רגע, מי מחפר על האל האשם? מי הולך להקריב לך את הקורבן הזה? אי אפשר כל כהן לקום בבוקר יום אחד לבוא להקריב קורבנות בבית המקדש. יש סדר שם. כל שבוע כהנים אחרים. אז זה מה שכתוב כאן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. אנחנו מדברים פה על כהן שיכול לכפר לך את הקורבן השם הזה. זאת אומרת שהוא עובד באותו משמר. הרי בכהן שבאותו משמר הכתוב מדבר, ולא אתה גם תיתן את הכסף. הוא עושה לך את העבודה, אתה תיתן לו גם את הכסף. ממשיך רבי חייא בר אבין עם הכללים שהוא נותן לנו בעניין אדם שמקדיש, למי הוא צריך לתת את ההקדש הזה. שדה, אדם שהקדיש שדה אחוזה, היוצאת לכהנים ביובל. אדם הקדיש שדה אחוזה שקיבל בירושה, דורי דורות, עד הדור של אלה שדרכו על אדמת ארץ ישראל בכיבוש ישוע בן נון, הקדיש את השדה הזאת לבדק הבית. היה צריך לפדות את זה, עד היובל. אם לא פדה, זה הולך לכהנים. שדה אחוזה יוצאת לכהנים ביובל. מי מקבל את זה? איזה כהנים? נותנה למשמר שפגע בו יובל. זאת אומרת, המשמר שעבד בבית המקדש, באותו שבוע שנכנס שנת יובל. ראש השנה חל ביום אחד מהימים בשבוע. איזה משמר עבד השבוע הזה שנכנס ראש השנה של שנת, של שנת ה-50 שנת יובל? הם מקבלים את כל שדה האחוזה שהקדישו ואף אחד לא פדע אותם. נהיים עשירים גדולים. שדות ככה אחד אחרי השני שהם מקבלים. היבה אלו. אם באמת ראש השנה חל באמצע השבוע, אז זה מאוד ברור, כל שבוע עובדים משמרת אחרת. אבל מתי מתחלפים המשמרות? בשבת. עכשיו, אם חל יובל, בדיוק בשבת. ראש השנה חל בשבת. עכשיו, משמרות מתחלפות. יש משמר היוצא שעבד שבוע שעבר, ויש את המשמר הנכנס שהולך לעבוד שבוע הבא. מי מביניהם יקבל את השדות האלה? זה השאלה הבאה. היבה אלו, פגע בו תחילת יובל בשבת, ובדיוק אז הם מתחלפים המשמרות. מי מקבל את השדות האלה? זה מדובר פה על המון שדות. אמר רבי חייא בר עמי, משמי, הגרסה פה דה אולפנה, כוונה משמי דה תלמוד, דיינו שקיבל את זה במסורת מרבו, ורבו קיבל את זה מרבו, ככה הוא קיבל במסורת. נותנה למשמר היוצא. למה? כי מתי חל שנת יובל? כבר מליל ראש השנה. חל שנת יובל. ומי עבד בלילה? רק המשמר היוצא, כי המשמר הנכנס מגיע במשך היום. אז מכיוון שהם היו בלילה, הם מקבלים את אותם שדה אחוזה. אמר רב נחמן בר יצחק, אתה יודע מה? מה אתה אומר? שמיד בכניסת יובל, דיינו כבר בליל ראש שנה שנכנס בו שנת יובל, כבר אז חל יובל ולכן השדה אחוזה נקנית לכהנים שבמשמר היוצא? תעניין מי אחי, באמת יש לי ברייתא שמחזקת את זה. נמצאת, אתה אומר, אחד יובל, שנת יובל זה שנת ה-50, ואחד שביעית שסמוכה לשנת יובל זה שנת ה-49, זה שנתיים אחד אחרי השני שזה כמו שמיטה, שנה אחת של שביעית ומיד אחר כך שנת יובל, כי הרי מה קורה? יש לנו 50 שנה זה יובל. מה זה 50 שנה? יש, כל 7 שנים זה שמיטה, שנה שביעית זה שמיטה. עכשיו 7, עוד 7, 7 פעמים 7, 49, זאת אומרת השנה 49 זה שמיטה. מיד אחר כך שנת ה-50 זה יובל. אז אומרת הברייתא, אחד יובל ואחד שביט משמטים כאחד. באותו רגע שיש שמיטה של 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 שנת שמיטה, באותו רגע יש גם כן את השמיטה של שנת יובל. מה זאת אומרת? אלא שיובל בתחילתו והשמיטה בסופה. יובל, שזה שנת ה-50, משמט ישר בתחילת שנת ה-50, ושמיטה, מתי היא משמטת? בסוף שנת השמיטה, שמיטת כספים. זאת אומרת, שכשנגמר שנת שמיטה, נגמר שנת 49, מתחיל מיד שנת ה-50, באותו רגע השביעית משמטת והיובל גם כן. אבל הלשון פה לא נוחה, כן, בטח שמנו לב לזה, כן? אחד יובל ואחד שביעית משמטים כאחד, אלא שהיובל בתחילתו והשמיטה בסופה. נו, עד הרבה שואלת הגמרא, משום מה, אחי הווי. בגלל שיובל משמט בתחילתו ושמיטה בסופה, לכן זה יוצא באותו רגע הזמן שהם משמטים. אומרת הגמרא, אי מה, באמת, אתה צודק, צריך להגיד, מפני שהיובל בתחילתו והשמיטה בסופה. זה הסיבה שבאותו רגע, ברגע שמסתיים שנת שמיטה ובאותו רגע בדיוק מתחיל גם שנת יובל, אז זה השמיטה גם של שמיטה וגם של יובל. מי אמר שבאמת שמיטה משמטת בסופה ויובל בתחילתה? בשלמה שביעית בסופה, דכתיב, כתוב לגבי שמיטת כספים, זה הרי מצווה מעניינת מאוד, אדם שהלווה כסף לחברו, מגיעה שנת שמיטה, צריך לוותר לו על החוב. צריך לוותר על החוב. מתי שמיטת כספים? סוף שנת שמיטה. הפסוק אומר, מקץ, מקץ הכוונה קץ, סוף, מקץ 7 שנים תעשה שמיטה. אז אתה רואה שבסוף שנת שמיטה זה אז משמט. אלא יובל בתחילתו, מה זאת אומרת? אתה יודע מתי חל שנת יובל? ביום הכיפורים הוא. יובל מתחיל ביום כיפור, דכתיב, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. ואז חוזרים העבדים לבתיהם, שדות לבעליהם. מתי זה קורה? ביום הכיפורים. יום הכיפורים זה לא בתחילת שנת יובל, 10 ימים אחר כך. יובל מתחיל בראש שנה, עד יום הכיפורים זה כבר י' בתשרי, זה 10 ימים אחר כך. אז זה לא בתחילתו. אומרת הגמרא, נכון, יש דעה באמת כזאת, שסוברת שיובל מתחיל ביום הכיפורים, אבל הברייתא הזאת מני, אתה יודע לפי מזה נאמר, רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן, בן ברוקה היא. דאמר, מראש השנה הוא דחיל יובל, בראש שנה חל יובל. זאת אומרת, כשנגמר שנת שמיטה, באותו רגע מתחיל שנת יובל, באותו רגע משמט שמיטה ויובל ביחד. היה לנו פה רשימה של הוראות שאמר אותם רבי חייא בר אבין, באמת הוראות נפלאות כל כך. מה עושים בן אדם שהקדיש דברים שמיועדים לכהנים, איזה כהן הוא נותן את זה? שמה חזקיה בר בלוטו. הוא שמע את כל ההוראות האלה של רבי חייא בר אבין. והזל אמר רק, עמד רבי אבאו. שמה? שאם בן אדם החרים, נדר נדרי חרם של מטלטלין, הוא יכול לתת את זה לאיזה כהן שהוא רוצה, אבל אם הוא נדר נדרי חרם, הקדיש נדרי חרם של קרקעות, הוא צריך לתת את זה דווקא לכהנים של אותו משמר. אמר לו, אז רבי אבאו אמר לחזקיה, יש לי שאלה פה, ולקיש מטלטלי לקרקעות. הרי הפסוק אומר, בפסוק של חרם, כתוב, אך כל חרם זה בא לרבות מטלטלין. וכתוב שם בהמשך, ומשדה אחוזתו זה קרקעות. אז יש הקש בין מטלטלים לקרקעות. אז אם כן, כמו שקרקעות נותנים רק למשמר שבאותו זמן שהוא החרים, ככה גם מטלטלים תיתן דווקא למשמר שעובד באותו זמן בבית המקדש, באותו זמן שהחרמת. אז הוא ענה לו, לאו תנאי, ויחי, מה אתה אומר שיש הקש? מחלוקת תנאים האם עושים את ההקש בין קרקעות לבין מטלטלים בפסוק של חרם. דאיקה דמקיש, רבי יהודה לומד את ההיקש הזה, כמו שראינו בעמוד הקודם. ואיקה דלא מקיש, רבי שמעון אומר שלא לומדים את ההיקש הזה. אז אתה יודע מה? רבי חייא בר אבין, כמאן דאמר לא מקשינן, הוא לומד כמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. לא טוב, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לומד שאין את ההיקש הזה, הוא לא קיבל היקש כזה שמקישים בין הקרקעות לבין המטלטלים. לכן הוא סובר שהקרקעות שבן אדם החרים נותן דווקא לכהנים שבאותו משמר, אבל את המטלטלים הוא יכול לתת לכל כהן שירצה. ועד כאן השיעור על דף חפחית.